טוב, הנושא שנעסוק בו פעמיים, אני חושב, זאת אומרת, לפחות פעמיים, אני מאמין פעמיים, סתרי תורה בארץ ישראל. נושא מאוד מאוד רחב, עם המון, עם הרבה מקורות, וניקטנו פה, התמקדנו בכמה מקורות בעזרת השם, ובגדול נראה אותו בשני צדדים. האחד נתחיל היום, אולי טיפה נגלוש לשני, והשני פעם הבאה. אבל נתחיל בהקדמה, באיגרת, קטע מאיגרת ק"ב. הנני משתוקק לכתוב לך בארוכה, יקירי ואהובי. אבל פיזור נפשי על כמה סעיפים וחיובים שונים שונים זה מזה, ימנע אותי, לא יודעת מעבודה מסודרת וכו'. הישיבה, לפני זה רק תראו, כן, ברוך השם, יש פה איזה משפט ככה שהוא מלמד אותנו לקשר בין הרב לרב צבי יהודה. ברוך השם שאני יכול לצאת ידי חובתי כמעט ממכתבו של בני שיחיה, אשר הוא, תודה לאל, הוא כמעט האחד עמי המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב את שיח נשמתי. כן, הרב אומר שהבן של הרב צבי יהודה הוא אולי היחיד שמצליח להבין פחות או יותר מה הוא רוצה. נפשו ברוך השם תאוריי ועדינה, והוא מבוסע ברוך השם בהמון רעיונות טובים ומהירים, שהוא בעזרת השם לברכה לו ולעולם. הישיבה מגמתה אידיאלית אצלי הלא ידועה היא לכבוד מעלת ידידי להציל יחידי סגולה הולכים לתמיון על ידי השכחה הנוראה של הצד הפנימי שהוא אורח חיים הגנוז בתורה ובשורש נשמת האומה. על ידי מה שנקבע לימוד מסודר ממטה למעלה לכל הזרמים המושכלים ומורגשים ברגע של לב שביהדות במלוא רוחבה. המגמה האידיאלית של הישיבה, אומר הרב, הרב רוצה להקים ישיבה, הוא אומר, המגמה האידיאלית שלה, להציל יחידי סגולה הולכים לתמיון. יש יחידי סגולה גדולים בישראל שהולכים לתמיון, אומר הרב. למה? על ידי השכחה הנוראה של הצד הפנימי, שהוא אורח חיים הגנוז בתורה ובשורש נשמת האומה. שהתורה מוצגת רק בצד החיצוני שלה, והצד הפנימי, שהוא אורח חיים הגנוז בתורה ובשורש נשמת האומה, הוא נשכח. ואז יש יחידי סגולה שהולכים לתמיון. יש כמה כאלה שהרב אומרים על ביאליק לדוגמה, שהוא היה נשמה אדירה, הרב מאוד העריך אותו, וחלק מזה שהוא בסוף כאילו עזב את עולם התורה, הרב אומר, מצד שהיה חסר את העיסוק בצד הפנימי. לא, העיסוק מאוד מסיבי בצד החיצוני, ואז אנשים גדולים עם שאיפות גדולות, הם לא מצאו את זה בתורה, ואז הם עזבו את התורה. ולכן צריך להיות לימוד מסודר, כן? כל הדברים, הזרמים המשכלים מרגשים ברגע של לב שביהדות וכו'. מובן הדבר שרוח השם צריך להיות מתגלה בזה. בדפיקה נימי הלב, לא מספיק רק הלימוד, צריך להיות לימוד שרוח השם מתגלה בו, בדפיקה נימי הלב. ולזה מוכשרת רק ארץ ישראל, ארץ חמדתנו וגאון עוזנו. את הלימוד הזה, הוא בגלות חסר לו את הצד החי, כן? את הצד של רגשי הלב, הצד העדין. ולכן באמת בגלות זה נשכח הצד הזה. ארץ חמדתנו וגאון עוזנו, המשביעה זיו וחיים רוחניים למתענגים עליה, באפרה ואבניה, באווירה ושמיה. ובזכרון הודה והדרה מקדם, ובתקוותיה המזירות לעתיד. אשר גם לגלות חיבה זו, המלאה בלבבות התאורות ומלאות עוז, בלב היחידים הרואים לקבלה בארץ וחוץ לארץ, צריכים אנחנו לקבוע מדרש ומסכת. צריך גם לקבוע מדרש ומסכת מסודרת, כדי לעורר את החיבה של ארץ ישראל, של האבנים, של האפר שלה, של הרעיונות שלה, של האוויר שלה, בלב היחידים הרואים לקבלה, כן? היום זה כבר לא יחידים, אבל לעורר את זה בעם ישראל, בארץ וחוץ לארץ. זה מטרה הראשונה. המטרה השנייה היא להחיות את רוח היישוב החדש בטל של תורה. להוציא את האפלה ואת היבשות המחניקה מיסודו, ולהמציא לו לח של חיים שממנו ישאב לשדו לדורות. מצד זה צריכה הישיבה להכשיר תלמידים הנושאים בקרבם ונשמתם את כל קדושתה והדרה של תורה. ושחיבת בעניינה של האומה בארצה לאדמת הקודש תהיה אור לנתיב חייהם. כן, צריך לגדל בישיבה תלמידים, שמצד אחד הם נושאים בליבם את כל קדושת והדרת התורה, וביחד עם זה הם יש להם את חיבת בניינה של האומה בארצה לאדמת הקודש. ואז החיבור הזה בין אהבת התורה לאהבת הארץ ותחיית האומה בארץ ישראל, אותם תלמידים יצאו החוצה והם לאט לאט יכניסו את רוח החיים הזאת של, של הלחלוכית והחיות של התורה לתוך כל בניין הארץ, וזה מה שייתן את הכוח לכל היישוב לדורות. דברים שנכונים תמיד, והיום אנחנו מאוד מרגישים אותם, כמה הרוח הזאת, ברוך השם, החזון הזה של הרב, זה נכתב לפני 111 שנה, האיגרת הזאת, רואים איך שהוא הולך ומתממש. בהתחלה בקושי הבינו אותו, אומר רק הרב צבי יהודה, לאט לעוד קצת תלמידים, והיום ברוך השם יש דורות דורות של תלמידים ורבבות, כן? שהם הולכים לאורו ומכניסים, לאט לאט הרוח החיים הזאת נכנסת לתוך הצד המעשי של בניין הארץ, וזה הסיפור שלנו היום. זה הסיפור שלנו, ובעזרת השם הדבר הולך ותופס תאוצה. טוב, כן, מה שעכשיו הדעה מפורסמת היא שרק אותם שכבר חדל הדופק הישראלי להחיות את ליבם, הם אינם המתאמצים בתחיית הבניין של הארץ, והקשרים בעלי הנשמות הישראליות באמת מביטים על זה רק כעל רע מוכרח ועל גזרה שאי אפשר לבטלה, אוי לה לאותה בושה. אז הרב מזכיר פה שני עניינים. אחד, להחיות את הצד הפנימי של התורה, כל הצדדים המושכלים המורגשים ברגש הלב, שזה צריך דווקא בארץ ישראל, כן, מצד השכחה, מה שחסר לנו מצד השכחה של הצד הפנימי, אור החיים של התורה, צריך להחזיר את הדבר הזה, ובזכות זה להציל את היחידים יחידי הסגולה שהם עזבו, ובצד השני להחיות את היישוב, את הכל, לחבר את הבניין המעשי לקודש. בתוך הדברים הרב אמר שהכוח של ארץ ישראל הוא נדרש לזה. זאת אומרת, בחלק הראשון, כשהוא הזכיר, את חלק השני ברור שזה רק בארץ ישראל. אבל החלק הראשון גם של להופיע את הצד הפנימי של התורה, אור החיים של התורה, זה דבר שאומר הרב, רק ארץ ישראל מוכשרת לזה. אז אני רוצה שנברר עכשיו מתוך זה בשני מישורים. מישור אחד, איפה הכוח של ארץ ישראל בגילוי סתרי תורה? נראה על זה כמה מקורות. במישור השני, איפה הכוח של סתרי תורה בשביל לקרב את גאולת ארץ ישראל? גם כשכבר נמצאים בארץ ישראל, עדיין יש שלבים בגאולה, ואיפה פה הכוח של גילוי סתרי תורה הוא קריטי בתהליך הזה. כמובן שהמקורות הם, חילקנו את זה לשניים, אבל שני הדברים מאוד מחוברים, לכן יהיה פסקאות שנוגעות בשני הצדדים. בכל זאת סידרנו את זה באיזשהו סדר בשני נושאים. היום נתחיל בנושא הראשון, שכתבנו לו כותרת, כוחה של ארץ ישראל בגילוי סתרי תורה.
היה גילוי סתרי תורה בחוץ לארץ?
מה זה?
היה גילוי סתרי תורה בחוץ לארץ?
היה, תמיד, תמיד היו גדולי ישראל שעסקו בסתרי תורה. תמיד. האריזל בעצמו, הוא לא התחיל בארץ ישראל, הוא התחיל במצרים. ולאורך הדורות, הרמב"ן, גם לא בארץ ישראל, הוא עסק בסתרי תורה. והגר"א, כמובן, לאורך כל הדורות היו גדולי ישראל, המהר"ל. אבל כגילוי סתרי תורה, ועוד מעט נראה ביטוי לזה, אני נספיק היום, אני לא פעם הבאה, במובן כבר הרבה יותר רחב, שהוא כבר לא משהו ליחידים, כן, שעובר ככה ברכישה, לבודדי בודדים, אלא משהו שהוא כבר חלק מרכזי בלימוד התורה, זה דבר שלא היה בחוץ לארץ. אז אחת מנבואות הגאולה והנחמה בספר ישעיה, הנבואה המפורסמת, גר זאב עם כבש וכו', אנחנו אומרים משם פסוקים בהבדלה, אז אומרים שם, הושבת מים בססון ממעייני הישועה. מתרגם יונתן, ותקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאיה, שהזכרנו לזה הרב צבי יהודה אומר על אביו, על הרב זצ"ל, שאת התרגום יונתן הזה, תקבלו לימוד חדש בחדווה, בשמחה, מבחירי הצדיקים. זאת אומרת, יש איזו הופעה חדשה של תורה. אומר, כאילו, ככה אמר, הרב צבי יהודה אמר, הרב קוק, יש פה הופעה חדשה של תורה עכשיו, שגילוי חדש של תורה לעם ישראל, צריך לקבל אותו, לשאוב אותו, כאילו, כמו הושבתם מים בססון, יש איזו שאיבה של מים, שאוהבים אותם, ואז זה שמחה, כשיש מים חדשים, כשמחפשים מים וצמאים, ופתאום מצליחים לשאוב מים, זה יותר שמחה, ססון, ממעייני הישועה, זה קשור לגאולה. אז תרגום יונתן, תרגם את זה כן, שיש בחירי צדיקים מיוחדים, בחירי הצדיקים, שמהם תוכלו לשאוב לימוד חדש. רש"י כותב שם, הושאבתם ותקבלו נולפן חדת, ממעייני הישועה, כי ירחיב ליבם על ידי ישועה הבאה להם, והתגלו להם רזי התורה שנשתקחו בבבל על ידי הצרות. אז רשי כותב שמה זה שאבתם מים בססון? יהיה פה גילוי של רזי תורה. בגאולה הולך להיות גילוי של רזי תורה. שבגלות, פה רשי תולה את זה, נשתכח בבבל על ידי הצרות. כאילו מצד שבבבל יש צרות ורדיפות ורציחות, אז זה נשתכח. אבל נראה שזה לא רק עניין טכני של הצרות, אלא זה גם משהו קשור במהות לניתוק מארץ ישראל. הגמרא בבבא בתרא, רבי אבא אמר שכינה במערב, ואמר רבי אבא, ומה יוריה? אוויריה. אז מה זה קשור ששכינה במערב? אז רש"י אומר, אוריה, אני שמעתי כך קוראים למערב בלשון פרסי. אז מאיפה הגיע? יש הרבה דברים שהתגלגלו לשפות אחרות משפת הקודש, מלשון הקודש, וחז"ל מזהים אותם, ואז זה מלמד שיש איזו משמעות פנימית למילים האלה. אז גם אוריה, זה בלשון פרסי, קוראים למערב. אז אומר רבי אבאו, איך זה התגלגל? כי שכינה במערב. אז אוריה, אוויריה זה מערב. זה שכינה במערב. אומר הרמח"ל, יש לרמח"ל ספר מאוד פנימי שנקרא כספר תקטו תפילות, וכן.
מה? השכינה בישראל, זה
הכל? אומר מערב.
כן.
אומר מערב. מה זה?
בבלי
מערב, נכון, זה ארץ ישראל, זה נכון. אבל זה נכון. אבל פה אומר באופן כללי, שכינה, כיוון של שכינה זה מערב. בסדר? אבל עד הרבה, זה נכון שזו אמירה שהיא יותר נכונה בבבל, כן? בבבל שנמצאים, אז מערב זה ארץ ישראל. אבל בכל אופן, אני רוצה שנתבונן באוריה, מה זה המשמעות אוויריה, כן, אוריה, אוויריה. אז יש לרמח"ל ספר שנקרא ספר תקטו תפילות, 515 תפילות, כמו המניין של התפילות שמשה רבנו התפלל, התחנן, גם כן זה 515, תפילות שהתפלל בשביל להיכנס לארץ ישראל, והרמח"ל, רבי משה, חיים, אז הוא גם כתב ספר שנקרא תקטו תפילות, חיבר כל מיני תפילות שכולם מסתיימות בביטוי לשעותך קיוויתי השם, תפילות כזה ציפייה לגאולה בכל מיני גוונים וזוויות, ותפילה קפ"ח, לא נקרא את כולה, אבל רק את החצי הראשון, הכותרת שם ככה, הדגשנו אותה. ישראל בגלות נחשבים מתים, והיינו מפני רוח חתומה השורה בחוץ לארץ, ומונע בפני אור הזה התורה להתגלות להם ולהחיותם. ולכן אין כוח ביד ישראל בגלות לתקן את השכינה. שאין השכינה מהירה אלא מן החיים העליונים שהוא סוד שפע רזי התורה. כן, אז בכותרת מה כתוב? בעצם, למה בגלות ישראל נחשבים מתים? מכיוון שחיים זה רק מכוח התורה. ותורה, ועיקר התורה זה רזי תורה. אז בגלות אי אפשר להיפגש עם רזי תורה. האומה בכללה לא נפגשת עם רזי התורה, אלא רק עם הצד החיצוני של התורה, עם הגוף. ומה שמחיה זה הנשמה, הרז של התורה. והיא לא יכולה להופיע בגלל שבגלות יש טומאה, והנשמה היא קדושה, אור הזה תורה זה דבר קדוש, דבר עליון. לכן חשוב להגיד, בטח כשעוסקים עכשיו בשיעור כזה שמדבר על רזי תורה, חשוב להדגיש שבשביל לעסוק ברזי תורה צריך הכנה ראויה, זמן ראוי, הדרכה מהירה, וזה לא האדם עכשיו מתחיל מעצמו לעסוק ברזי תורה. צריך גם להגיד שהיום כולנו עוסקים ברזי תורה, וכל הלימודי האמונה העמוקים שיש לנו בדורנו בחסידות, זה דברים ש... זה רזי תורה בצורה יותר מולבשת קצת, אבל כבר הרבה יותר פנימית ממה שעסקו בדורות קודמים. ועדיין יש רמות יותר עמוקות של רזי תורה, עיסוק ממש בדברים עצמם, לא בהלבשות דרך החסידות או דרך דברים של הרב קוק, אלא ממש בפנימיות התורה, אבל זה כל אחד ביתו בזמנו, בהדרכה הראויה. מכל מקום זה לא יכול להתגלות בגלות בצורה רחבה, כי שם הטומאה שורה. ומכיוון שכן, אין כוח לעם ישראל לתקן את השכינה. כי התיקון של השכינה, השכינה מהירה דווקא מהחיים העליונים, שזה רק מאור הזה תורה. אז כשאין אור הזה תורה ואין את החיות, גם אפשר לתקן את השכינה, ואז השכינה בגלות וכו'. לכן ישראל בגלות נחשבים מתים, ולכן יחזקאל, הוא מנבא שיציאה מהגלות היא יציאה מבית הקברות. אומר הרמח"ל, אל אחד יחיד ומיוחד, תחטאני באזו ואתהר תחבסני ומשל לגלבין. טוב, במהלך התפילה הזאת, מדייק פה בביטויים, מה זה באזוב, מה זה שלג, אז לא ניכנס לכל זה, אבל אני רק רוצה שטיפה את הכיוון הכללי. שהרי כמה רוחין תמאין שהם מטמטמים ליבו של אדם, היו סותמים ליבותיהם של ישראל, שלא להיכנס בתוכם אור תורתך. והם הולכים בחושך בכמה פלפולים וקושיות שנאמר בהם במחשכים מושיבני, כמתי עולם. זה נאמר על תלמודה של בבל, נכון? בבבלי אומרים, פסוק במחשכים מושיבני כמתי עולם, באיכה, שזה פסוק של, של הגלות, וזה תלמודה של בבל. אומר הרמח"ל, כשרוחות מאות מטמטמים את הלב של האדם, שזה בחוץ לארץ, גם אם האדם משתדל וקיים מצוות, אבל בסוף אם נמצא באוויר טמא, באדמה טמאה, זה סותם את הלב שלו ברמה מסוימת. ואז אור התורה הוא לא נכנס פנימה. ואז הולכים באפלה, במה? בפלפולים וקושיות. שהם גופי הלכות מצד הגוף העליון. ואין בהם מי שידבק בחיים העליונים שמחיה המלך בסודות התורה. תסכים רק בגוף ההלכות, בצד החיצוני. ואין מי שנדבק בחיים העליונים, זה סודות התורה. ולפיכך כמה המצוות שהיו נוהגות בארץ פסקו מהם, שנאמר בהם במתים חופשי כמו חללים שוכבי קבר. כן? המצוות שתלויות בארץ הם פסקו, יש לזה קשר, זאת אומרת, זה, למה הן תלויות בארץ? הן תלויות בזה כשיש את החיות הפנימית, כשאי אפשר, אז עכשיו התיקונים העליונים של מצוות התלויות בארץ, וראינו שכל המצוות תלויות בארץ, אבל בטח אותן מצוות המיוחדות שתלויות בארץ, אז אי אפשר את ההערה שלהם להופיע בגלות. כי הגלות סותמת את הלב של עם ישראל, ואז האור לא נכנס, עוסקים רק בצד החיצוני. אז יש מצוות שאין מקום להתעסק בהם רק בצד החיצוני. אז לכן הם רק בארץ ישראל, המצוות האלה, וזה שוב אמרנו, זה נכון בכל המצוות, יש מצוות שבכלל אי אפשר לעסוק אותם, להתעסק איתם בגלות, בית מקדש, כל מה שקשור, אי אפשר להתעסק מזה בגלות. הסיר את האור הפנימי של החיים. ועוד במתים חופשי, שאתה מסרת תיקון שכנתך ביד בני אדם, ולפי שחיים אלו ניתנו מהם, נאמר בהם אין מנהלה, מכל בנים ילד, ואין מחזיק בידה, מכל בנים גדלה. במתים חופשי ודאי, להראות שתיקון הארץ העליונה ניטל מהם. כן, הם עכשיו, הם חופשיים, חופשיים. הם לא יכולים לעבוד, כאילו בניוטרל. אי אפשר לתקן את הארץ העליונה בגלות. כאילו עם ישראל בגלות עכשיו, הוא עבר למצב של כאילו נמצאים בניוטרל. רק מחזיקים את החיות כדי לא למות, כדי להמשיך את הדורות, כביכול כדי לחזור לארץ ישראל, ואז מחזירים לעבוד מחדש, חוזרים לעבוד מחדש את תיקון השכינה העליונה. זה לא שאין בכלל לעבוד, ודאי שהרבה עבודה בגלות, מבחינה רוחנית גם, ודאי. אבל העבודה שם הייתה לשמור את עם ישראל, בצד היותר הגלוי, ולעבוד על התודעה, ולאט לאט לתקן דברים שלא צריכים תיקון. אבל עיקר העבודה החי, הכל זה רק הכנה, התכוננות, כמו שאמרנו, זוכרים בשיעור הראשון, המדרש המפורסם, הציבי לך ציונים, שהקלה צריכה להיות, להתאמן, כאילו להיות עם התכשיטים, כדי שכשהיא תחזור עכשיו לארמון אל המלך, עכשיו יוכלו מחדש לחיות ביחד. אז הכל רק הכנה, ועיקר העבודה, רק שיחזרו לארץ ישראל. זה ארץ החיים שנאמר בה, והארץ נתן לבני אדם. כן, והארץ. מה זה והארץ? זה לא כתוב, וארץ נתן לבני אדם. אלא והארץ. מה זה הארץ? זה ארץ ישראל. הוא ניתן לבני אדם, ארץ החיים, כאילו הארץ העליונה, כן, הארץ העליונה הרוחנית, שהיא מופיעה רק בצורה מכוונת רק בארץ ישראל, לתקן אותה תיקון שלם בסוד ארץ החיים שמירה מן החיים העליונים בסוד התורה. ואלה הם מצוות שנוהגות באימן, שהם תלויים בוודאי, וישראל חוקים ממנה בגלותם. כן, הכל זה הקדמה. עכשיו הבקשה, הרי תבריח רוחות תומה אלה מהם, מכל סביבותם, בכוח שמך הקדוש, יוד קי. שהוא י"ק בארץ החיים, ובכמה איסורים שסבלו לפרח בגלות, שנאמר במשרה גבר שתעשרנו י"ק. כן, זה עיקר האיסורים בגלות, שהשם הזה הוא חסר מאיתנו. אתה תפתח להם שערי גן עדן, להעיר עליהם אוויר י"ק, אוריה, לתת להם השכלה לרזי תורתך. פיתחו לי שערי צדק, אבו ובא מודה, עוד פעם י"ק, זאת אומרת, האוויר של י"ק, זה האוויר, של אוויר של ארץ ישראל מחכים, כן, זה האוויר של י"ק, זה גם כן מובא ש אותיות י"ק זה בשם הוויה הם שייכות לחוכמה ולבינה. אז האוויר י"ק אוריה, זה האוויר של ארץ ישראל, זה האוויר זה שכינה במערב, ולכן האוויר עד ארץ ישראל מחכים, כי זה האוויר שיש בו את אוויר שיש בו י"ק, כן, שהאוויר בחוץ לארץ הוא אוויר, באוויר יש בו חמצן, כן, מה שצריך בשביל לנשום, אבל האוויר של, שיש בו תור השכינה, והוא אוויר, האוויר עצמו מחכים, זה האוויר של ארץ ישראל, ולכן שם יש גילוי סודות תורה. אתה תפתח להם שערי גן עדן, להעיר עליהם אוויר יא אוריה, לתת להם שכרה רזה תורתך וכו'. טוב, וזה תחתני באזוב ואתה, זה האזוב שמבריח את הטומאה, וכו' וכו'. בסדר? לא, לא נמשיך פה בכל, יש פה עכשיו הרבה גימטריות וראשי תיבות. בסדר, לא ניכנס לזה. אבל מה ש... בגדול, בכיוון הכללי, מה שאומר הרמח"ל, הוא מתפלל שבגלל שבגלות נמצאים במקום תמה, אוויר תמה שסותם את הלבבות, אור התורה לא נכנס פנימה, ולכן אנחנו גם מבינים שכשמגיעה, אני מתחבר למה שראינו באיגרת של הרב, כשמגיעה תנועת ההשכלה ופתאום יש איזה אידיאל שהוא כאילו, הוא כביכול, חס ושלום, יכול להיות איזה אבא אמינה של תחליף לערכים של התורה, כביכול, כמו שזה לא בכלל לא תוציר, ודאי, ודאי וודאי שאין שום קשר, לא קרב זה לזה, אבל כלפי חוץ נראה שיש פה איזה אבא אמינה, אז אם בסוף התורה היא רק בצד החיצוני שלה והיא לא נכנסת אל הלב פנימה, ויש אידיאלים שכן נכנסים ללב פנימה, אז עכשיו זה מה שגורם את כל ההישאבות אחרי תנועת ההשכלה והעזיבה המונית לצערנו של התורה הקדושה. ולכן לכן אמר הרב, אומר הרמח"ל, כן, תאיר לנו את האוויר, אוויריה, שהוא יחזיר את האור החיים הפנימי של התורה, וזה מה שיכנס ללבבות, וזה מה שמחבר את עם ישראל לתורה. וזה גם מה שאומר הרב במילים שלו, כן? שצריך להופיע את הצד הפנימי, שהוא הצד האור החיים של התורה, שהוא זה שיחיה את הלבבות, ורק זה יכול להיות מענה בסופו של דבר לכל התנועות החיצוניות, הזרמים החיצוניים שסוחפים אחריהם הרבה מבני עמנו לצערים. וזה מה שעושים, כן, אני לא יודע שבו הרבה מקורות לראות, אבל רגע אני מדבר שזה מה שעושים, כן, כל תלמידי הרב זצ"ל, זה התנועה של תשובה הגדולה, של אהבה, תשובה מאהבה, היא תנועה כזו של לגלות תורה זה תורה לעם ישראל, שוב, בצורה מולבשת, כן, דרך הפסקאות של הרב, דרך הסידות, דרך... אבל כמובן שכל תנועת החסידות היא גם עוסקת בזה, ובוודאי שותפים ביחד, חב"ד, כל מיני דברים הטובים שהם עושים וכו', אבל התנועה הזאת שבסוף המגמה שלה היא לגלות את אור הזה תורה בשפה יותר, כן, שלאט לאט שיכולים להבין אותה, בשפה יותר פשוטה, לעם ישראל, כי זה רק מה שיכניס את האור של התורה פנימה, ללבבות. התורה הנגלית לכשעצמה היא בוודאי שהיא עיקר גוף התורה, אבל היא צריכה את הנשמה. ודאי שאין הכוונה לקחת רק את הצד הפנימי. ואי אפשר צד, אי אפשר נשמה, אנחנו נראה את זה גם כן, אי אפשר נשמה בלי גוף. חייבים, זה פשיטה שכל הצד הנגלה של התורה, ועולם ההלכה, וגמרה, ומשנה, וכל הדברים האלה, ומוסר, אין ספק שהם נשארים המרכז. אבל בלי אור תורה פנימית, השכחה הזאת של הנשמה, היא גרמה לזה שזה נשאר רק חיצוני, ואז ממילא, זה לא מספק. ויש חלל שנשים אליו דברים אחרים. טוב. אנחנו, זה שיעורים שהם קצת, מן הסתם, כן, קצת יותר עמוקים, עסקים באחד הדברים העמוקים, כן, סתרי תורה, אבל לאט לאט נראה ונתבשם מהדברים, מה שנצליח להבין. כותב הרב בקובץ ח' ט', המגמה של התגלות רזי תורה היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. כן, המגמה הזאת של גילוי רזי תורה, היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. גם בחיים של האדם, במציאות בכלל. גילוי של רזי תורה. עכשיו רב יסביר. המחשכים שתוכן הקודש מתכסה בהם, הם גורמים להקטין את רוח האדם, ולהזהיר את שאיפותיו. וממילא הרי הוא מדלדל, והחברה כולה מדלדלת בדלדולם של היחידים. האומה מתרוששת ברוחה על ידי התרוקנות הרוח של בניה. כשתוכן הקודש מתכסה במחשכים, מה זה מחשכים? כשאין אור יש חושך. אז אם בקודש נשארנו בלי האור הפנימי שמאיר אותו, אז עכשיו הוא בחשיכה, הוא באפלה. מה זה אומר במילים שלנו באפלה? אתה יכול להתעסק בדברים שהם קדושים, כמו מצוות שבת, והיא שרויה באפלה. למה? כי האור של שבת לא מצליח להגיע לכל הפינות של מצוות שבת. אתה לא מבין למה כל ההלכות הקטנות בפרטי הפרטים של שבת זה משהו שהוא מאיר, זה נראה לך משהו חשוך. כשאתה מתעסק בהלכות תפילין, זה נראה משהו חשוך. כשאתה מתעסק בהלכות לולב, ארבע מינים, סוכה, מצוות התלויות בארץ, כל מיני, נראה משהו חשוך. זה שרוי באפלה, למה? כי האור הפנימי לא מאיר עליו. ואז זה גורם להקטין את רוח האדם. בחושך יש קטנות, כן? האור הוא נותן איזשהו רחבות, כן? מרגישים את זה גם. כשאתה עתקה, יוצא החוצה באיזה יום מעונן כזה סגרירי, אז אם הנשמה מהירה, אז גם שמה יותר אפל מפיקים אורנים. אבל אם לא, אז זה, יש איזו תחושה כזאת של משהו קודר כזה, ולא מתחשק לך כלום עכשיו. כאילו אתה, כשאתה יוצא באיזה יום אביבי כזה, כן? שמש, אתה רואה נוף, זה מרחיב את הלב. החושך גורם לקטנות, לקטנות של רוח האדם, כן? כמו שדברים על, כשמדברים כבר על אידיאלים, והאידיאלים הם מתחשכים, ונראים קטנים פתאום, אז הרוח של אדם הולכת ומתקטנת, ואז היא לאט לאט מצטמצמת לדברים פרטיים, לתאוות, לדברים נמוכים, גשמיים וכו'. להזהיר את שאיפותיו, פתאום השאיפות שלו, במקום להיות שאיפות עליונות, הן הולכות ונהיות קטנות. ממילא הרי הוא מדלדל, כל פרט מדלדל, ואז כל החברה מדלדלת, כשכל פרט מדלדל, אז בסוף כל החברה מאבדת, האומה מתרוששת ברוחה על ידי תרוקנות הרוח של בניה. רזי תורה מרוממים את הרוח, נותנים לו אופקים רחבים וניסיים להשקפותיו, ומשאלותיו מתעלות עד שהוא מתרומם להקשיב לקשב של כל השם, ותכונת חייו מתאגדת בעשות רצונו של מקום. כן, כל החיים שהולכים ומתאגדים למגמה אחת, לעשות רצון השם יתברך, והוא מתאחד באחדות ניסאה עם כל המון העולם. לא רק את כל הכישרונות שלו ואת הצדדים בנפש שלו הוא מאחד, אלא הוא מתאחד עם כל המון העולם, עם אפילו עם האנשים, עם קודם כל עם האומה, עם כלל האנושות, עם בעלי החיים אפילו, עם הצמחים, כאילו מרגיש שהוא חי באיזושהי אחדות גדולה, שהם ביחד כולם אומר סלע של הידיעה העליונה, הרצון הקדוש והניסה. המהלכים המרוממים את הרוח משפלות ערכו פוגשים גם כן בשלבים התחתונים של הכנת הרוח. וזיו החיים של תחיית האומה בישראל, לימוד יסודות מדעיה, הידיעה עליה ושאיפותיה אינם צעדים מתקרבים לאותו הסיבוב העליון שעוד רזי האמונה וגילוי סתרי תורה מובילים אליו. כן, גם כל תחיית האומה ביישוב הארץ זה דבר שהוא מרומם את הרוח. למה? כי זה עיסוק בדברים קדושים וניסיים, וזה חלק מכל התהליך גם שהוא בסוף יוביל לאותו מקום שגם רזי תורה, גילוי סתרי תורה מובילים אליו. ורוחא דמלכא משיחא הולך ומופיע בהתגלות רוח הקודש על עוסקים בסתרי הקודש העליונים. ופעמי עקבותיו ניכרים הם בכל המהלך המקשר את כללות האומה לארצה ובנייניה. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך, וזה קשור אותנו גם לחלק השני שנראה בהמשך, שהרוח של מלך המשיח הולך ומופיע בהתגלות רוח הקודש על מי שעוסק בסתרי הקודש העליונים, מתגלה למרוח של מלך המשיח. ופעמי עקבותיו, כן, יש את ה... גם כשמופיע מלך המשיח, אז יש הופעה של הרוח שלו, זה הצד העליון שלו, ויש את הצד הנמוך של פעמי עקבותיו, כן? עקבות הדמשיך, זה הצד הנמוך של הופעת המשיח. זה מופיע בכל מהלך שמקשר את כללות האומה לארצה ובניינה. אבל הרב מציין לנו תהליך אחד, התהליך המעשי הנמוך, הנמוך לא במובן שהוא לא חשוב, במובן שהוא עוסק בצד הארצי של תחיית האומה בארצה, בעומק הוא אותו תהליך פנימי של התגלות רוח של מלך המשיח, שבסוף המגמה של הכל התגלות אור השם ברזי תורה על רוח האדם, קודם כל על כל פרט ואחרי זה על כל האומה, שזה מה שמרומם את רוח האדם להתעסק בדברים הנשגבים העליונים, שבלי זה אז הרוח שלו הולכת ושוקעת ומתקטנת וכו' וכו'. אז גם פה רואים את הקשר בין התגלות רזי תורה לבין רוח של מלך המשיח, של הגאולה ובניין הארץ. ספר מגלה עמוקות ותחנן, לא משנה שם פסקה ארוכה, אבל הבאנו פה שורה אחת, ועל זה ביקש משה ברנה. למה משה ביקש להיכנס לארץ ישראל, כן, ויראה את הארץ הטובה? לראות סודות התורה, כי אוויר את ארץ ישראל מחכים. את עומק הבקשה של משה רבנו להיכנס לארץ ישראל היא בשביל סודות התורה. אתה יודע שהאוויר של ארץ ישראל מחכים, משה רבנו, כן, שלא היה עוד מישהו שכמו הוא זכה לסודות התורה, הוא גם כן השתוקק להיכנס לארץ ישראל, כי ודאי אם הוא היה נכנס, הוא היה זוכה לגילוי עוד יותר עמוק של סודות התורה, כי אוויר ארץ ישראל. ואין זה בשפת אמת, בפרשת קדושים, במדרש, וכי תבואו לארץ וכולי ונטעתם, אחרי השם תלכו לעסוק בנטייה תחילה. אין שם כל המדרש, כן? זה שאומר כשבאים לארץ ישראל, כן? לעסוק בנטייה תחילה. התורה מלמדת לנו להידבק לעולם בפנימיות ושורש הדברים. כי הטבע מסתיר הפנימיות. כן? הטבע הוא מסתיר את הפנימיות. בטבע רואים כאילו הכל גם בצורה פשוטה. יש חוקי טבע, נכון? שקורא פיזיקה, חוקי ביולוגיה, כל מיני חוקים, חוקים מדעיים. וזה מסתיר לנו את אור השם והחיות האלוקית שנמצאת בתוך הטבע. ולכן, כי מי שמתבונן בטבע, הוא עלול לא לפגוש את האור האלוקי שבתוכו. הטבע מסתיר את הפנימיות. והתורה מלמד אותנו להתדבק לעולם בפנימיות, שהמגמה שלנו תמיד לא להסתכל רק על הצד החיצוני הטבעי, אלא להתדבק בפנימיות בשורש הדברים. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. ובוודאי ארץ ישראל אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, יש בה מעיין הנובע. בארץ ישראל יש את הכוח הזה של המעיין, ששם יש את התגלות של הצד הפנימי. הוא מזכיר מה שראינו, שבת על מים תסון ממעני הישועה, וכתיב וחרות עם הברית, לתת לו יותר תקנני וכו'. כמו שיש קדושה נסתרת בנפש האדם, ועל ידי הסרת העורלה זוכים להתגלות הפנימיות, כמו כן יש פנימיות לארץ, וצריכים מקודם להסיר העורלה. כן, מה זה ברית מילה? שאדם, יש עורלה שהיא מכסה צד תמי, שמכסה את הצד הקדוש של האדם. עסקנו בשיעור של ברית מילה, מה הקשר לארץ ישראל, אם אתם זוכרים, שראינו שיש קשר בין ברית מילה לבין ארץ ישראל. לא נחזור, אבל ראינו את זה בכמה כיוונים. אז אומר השפת האמת, אז כמו שיש קדושה נסתרת בנפש האדם, ורק כשמסירים את העולה, אז אפשר לזכות להתגלות הפנימית, כמו שנאמר לאברהם אבינו, שרק אחרי שהוא הסיר את העולה, הוא זכה לקבל נבואה ולעמוד, עד אז הוא היה נופל. כמו כן יש פנימיות לארץ, וצריכים מקודם להסיר העורלה. ידים לשנים ערלים וכן מילה ופריה ועטופי דם. אחר כך פריו קודש אלולים שמתגלה מהאור הפנימי עוזרו לצדיק. זאת אומרת, גם לארץ ישראל יש כוח פנימי שצריך גילוי, ולכן, כשנכנסים לארץ ישראל, אומר המדרש צריך לנטוע נטייה. למה? כי על ידי הנטייה והקיום מצוות העורלה, ואחרי זה נטע רווי, קודש אלולים להשם, מתגלה הכוח הפנימי של ארץ ישראל. בסדר? אז רואים שגם בתורה וגם בארץ ישראל יש פה איזה תהליך צריך לעשות של גילוי של הצד הפנימי, להסיר את העולה, לגלות את הצד הפנימי, והדבר הזה קשור במיוחד לארץ ישראל, כן? ארץ ישראל יש בה מעיין הנובע, ולכן שם מצוות העולה היא גילוי הצד הפנימי של ארץ ישראל, וכל הכוח של גילוי הפנימיות הוא קשור לארץ ישראל. באורות התורה פרק י"ג שנקרא תורת ארץ ישראל, אז אחת הפסקאות שם, הזרם האלוהי הכללי הזורם בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים, הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה על אדמת הקודש. אמנם יכולה היא חוכמה תורת ארץ ישראל להמציא מתוך הרחבת הדעת ומתוך עונג רוחני מריב ומעדן פלפולים רבים מתנים ברחבים. הזיו המקיף העליון המאיר בפנימי פנימיות הכלליים, כשהוא יורד אל הפרטים הוא עושה בהם כל מה שליבו חפץ ביושר ובחוכמה. כן, מגיעים לפרטים מתוך המעיין הרוחני הכללי של הצד הפנימי שמחיה אותם, ואז הכל, כן, מופיע ביושר, בחוכמה. והוא יכול לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. כן, רק רומז פה כמובן לרבי עקיבא, שרבי עקיבא מאיפה היה לו כוח לדרוש על כל קוץ תילי תילים של הלכות, אומר פה הרב, זה רק מהכוח של פנימיות התורה. כי אחרת, בצד הנגלה אתה לא יכול, איך אתה יכול לדרוש על קוצים תילי תילים של הלכות? רק כשאתה מחובר למעיין הפנימי ואתה רואה איך כל הזיו האלוהי יורד ממרומי מרומים עד לפרטי הפרטים התחתונים, רק אז אתה יכול להגיע לכל קוץ ולדרוש עליו תילי תילים של הלכות. אומר רב, זה כוח שקשור לארץ, אי אפשר אותו בלי ארץ ישראל, זה רק הכוח של ארץ ישראל. ועל מגדל הפורח באוויר דעת עליון אלפים, אלפיים תשובות ומחקרים להרחיב לב לעדי נפש. היא אינה מוכרחת להאריך בפלפול למען עמיד ההלכה ברורה. כן, זה אולי גם רומז לירושלמי, כמו שרק כותב בגרת קוף ג' שהוא לא צריך להאריך, דווקא בגלל שהוא מעביר עד ארץ ישראל, אז ההלכה היא ברורה בצורה ישירה. היא משגת את האמת ואת התוכן הזך הפנימי מזיו פנימיות החוש האלוהי, המאיר על יושבי אדמת קודש. אוויר עד ארץ ישראל יוכל רק הוא להחכים את עוסקי התורה במידה הפנימית הגבוהה והנאצלת הזאת. ובתוך פרטי פרטיות ההוויות וההלכות, שואפת היא חוכמה תורת ארץ ישראל להתגלות באדר גאון וזה הפנימי. כמובן צריך להגיע בתוך הפרטים של ההלכות, ולכן אנחנו לא עוזבים בוודאי את כל התלמוד הבבלי, שהוא היה עיסוק ארוך של אלפי שנים בפרטים, אלא לוקחים את כל ההתפרטות הזאת שהופיעה במהלך הגלות, ועכשיו מאירים עליה את האור של תורת ארץ ישראל, שהוא מתוך אור פנימיות התורה, שעכשיו הוא הולך ויורד לתוך כל פרטי הפרטים. אז זה כמה פסקאות, שוב, יש פה עוד המון מה להאריך, אבל רק טיפה התבשמנו אולי קצת מהדברים הגדולים שאומר הרב, ועוד בשפת אמת ועוד, על זה שלארץ ישראל יש את הכוח להופיע רזי תורה, להופיע את נשמת התורה, ואז מכוח זה זה הולך ומאיר גם פרטי ההלכות, נכנס ללב של, של עם ישראל, קרב את הגאולה, הרוח של מלך המשיח וכו' וכו'. אז מפה באמת, אז ראינו גם וגם, אבל ראינו כמה אמירות לגבי זה שהכוח הזה הוא תלוי בארץ ישראל. רק ארץ ישראל מוכשרת באוויר הקדוש של האוויר י"ק, כמו שראינו במחל, כמו שהרב אומר, אוויר את ארץ ישראל מחכים, להאיר את האור הפנימי הזה. ובחלק השני, שנתחיל אולי רק איזה, את ההתחלה שלו היום, שפעם הבאה, אז נדגיש את הצד שכמה חשוב העיסוק בסתרי תורה בשביל הקירוב של הגאולה. זאת אומרת, ראינו קצת כמה הגאולה וארץ ישראל משפיעה על האפשרות לגלות רזי תורה, והחלק השני הוא לראות איך כמה הגילוי של רזי תורה הוא חשוב בשביל לקדם את תהליך הגאולה. אז ראינו פעם את ההקדמה של רב חיים ויטל על שאר ההקדמות של אריזה, ופה הבאנו חלק קטן ממנה. נראה את זה בעזרת השם. אמר הצעיר מאיר, עדל באלפי חיים ויטל, בן לדני אבי הרב יוסף ויטל, זה תוכח העולם הבא, ביותי בן 30 לקוח תשש כוחי, ישבתי משתומם, ומחשבותיי תמאים, כי עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושנו, רפואה לא עלתה למחלתנו, אין מזור לבשרנו, ולא עלתה רוחה למכתנו, לחורבן בית מקדשנו, הנחרב זה היום 1504 שנים. כן? שבון מהיר, זה קצת לפני קצת פחות מפני 500 שנה. כן? אוי לנו כי פנה היום, יום אחד של הקדוש ברוך הוא שאלף שנים. זאת אומרת, עבר כבר אלף שנים בגלות, וגם נטו צללי ערב, שהם 500 שנה, זה 4 שנים, יותר מחצי היום השני. כן? זאת אומרת, עבר יום שלם, וגם כבר חצי מהיום השני, אם יום זה אלף, ועבר 1504, אז אנחנו כבר עבר עוד, כבר חצי מהיום השני, כבר השמש מתחילה לשקוע של היום השני, וקלו כל הקיצים, ועדיין בן דוד לא בא. ונודע את אשר אמרו, עזל כל דור שלום דם בית עבודה שבו אמר, כאילו נחרב בימה, ונתנה את פנה לחקור ולדעת מה זה ועל מה נתרך קיצנו וגלותנו, מדוע לא בא בן ישי. כן, רואים פה איזה שערה נמצא ברב חיים ויטל, שהיה בן 30, כן? איך יכול להיות שעוד לא נבנה בית המקדש? ומצאתי אונלי ועניינה בקרבי וליבי דווי. ממאמר אחד הובא בספר התיקונים, זוהר הקדוש, תיקוני זוהר. זה לשונות, הנינה כתב, רוח עולים מרחפת, מהי ורוח? אלא בוודאי בזימא דשכינתא נחתת בגלותה. כשהשכינה נוחתת בגלות, היי רוח נשיב עלינו דמתסקה באורייתא. בגין שכינתא דשתכחת בעיניו. כן, הרוח נושבת על אותם שמתעסקים בתורה, כי השכינה נמצאת ביניהם, כשנמצאים בגלות, והי רוח היא תביד קלה וים האחי, כן, הרוח הזאת נעשית לכל, והיא אומרת כך, אינון דמכין דשינתא בחוריהן, אותם אלה, אתם הישנים, שהשינה בחוריהם, סתימין עינים, כן, העיניים שלהם עצומות, עטומי לב, קומו ויתראו לגבי השכינה, שיש יית לכון לבה ולא סקולטנו למין דבה. יש לכם לב בלי בינה, כן? בלי להבין מה קורה. דיו בעינייך ורזה דמילה כל אומר קרא. וכולי, והיא אומרת מה יקרא, כל הבשר חציר, חציר, כולה אינון כבעיר הדח לי חציר, כן? כל הבשר חציר, כאילו כולם כמו בהמות שאוכלות חציר. וכל חסדו כציץ השדה. כל חסד אבדי לגרמי הוא דאבדי. וכולי. כן, ואילו אלמן דגר מדיוזי למין אלמה, וכולי, לא עטוב לא לאלמה. אומר, אוי, כן, יש פה איזה תוכחה שמובא בתיקוני זוהר. דאילן, עכשיו תקשיבו, ולא עטוב לאלמה, דאילן אינון דאבדי לאורייתא יבשה. ולא בן להשתדלה בחוכמת הקבלה, וגרמין להסתלק נביאות לחוכמת דיו יוד מינה, והשתערת בית יבשה. ויילון דגרמי עניותה וחרבה וביזה וערג ובדן בעלמה. והיה רוח תסתלק די רוחו של משיח, כעמד היתמר, ויהיו רוח הקודש, ויהיו רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבר עודת בירת השם. זאת אומרת, תיקוני זוהר, ועוד מעט זה כבר מעריך בזה, מסביר, אז אומר, אותם אלה שעושים את התורה יבשה, ולא לא, לא רוצים להשתדל בחוכמת הקבלה. אחרי שמה שראינו קודם, טיפה יותר מובן, כן, אם בעצם יש את הצד החיצוני ויש את הצד הנשמתי הפנימי, אם לא עוסקים בצד הנשמתי, אז עכשיו נשאר רק את הצד החיצוני, וכשיש גוף בלי נשמה הוא מתייבש. והם אלה, אומר התיקון הזה, כן, שגורמים, שלא מופיע הרוח של מלך המשיח, מסתלקת רוח של מלך המשיח ורוח הקודש. ורב חיים ויטל אומר, פה מצאתי את התשובה. למה אנחנו עוד לא, מה תלוי בנו שעוד לא, זה שלא עוסקים, לא עוסקים בצד. זה ביטוי קשה, אנחנו לא היינו אומרים אותו. ואילון דאבדי לאורייתא יבשה. עושים את התורה יבשה, כן, זה ביטוי מאוד קשה. כמובן צריך להיזהר בביטוי הזה, ולא להגיד עכשיו מה, התורה הנגלית היא יבשה. אז התורה היא מלאה חיים. אבל החיים שבה, היא, זה הנשמה שמפיחים בה. זה לא להתבלבל, אנחנו לא רואים, זה חלק שפחות חשוב בתורה, וזה חלק יותר חשוב, כאילו, זה לא מה שאנחנו אומרים. התורה היא כמו שאדם הוא הופעה אחת. בסדר? יכול לבוא מישהו ולהגיד, אז בוא נעזוב את החלק הזה, כביכול חס ושלום, את החלק היבש, נעסוק בחלק הרטוב. אז ודאי זה אין זה הכוונה. הכוונה היא שצריך להופיע, התורה היא צריכה להופיע תורה שלמה, מהצד הפנימי שלה עד להופעה הנגלית. ואז אותו צד נגלה, אותו מרכז של תורה, שהוא ודאי עיקר כל העיסוק שלנו בתורה, לאורך כל הדורות, הוא יקבל את החיות שלו, אבל בלי זה הוא מתייבש. ואז לאט לאט יש, קורה לצערנו שאנשים הולכים ועוזבים את התורה, והתורה לא נכנסת ללב כמו שראינו, נשארת במקום יותר חיצוני, וזה משמר שגורם לשכינה, שהיא לא תקום מעכב את הקימה של המעגלות, ומעכב את הגאולה וכו' וכו'. ואומנם, עכשיו הוא אומר פה בעצמו את ההגבלות. אל יאמר אדם הלכה לי לעסוק בחומת הקבלה מקודם שעסוק בתורה במשנה ותלמוד. ודאי זה לא נכון. אדם לא יכול עכשיו לבוא בגלל זה להגיד, טוב, אז בוא נתקן, אני אלך לעסוק ישר בקבלה. לא נכון. אמרו רבותינו ז"ל, כן, אל ייכנס אדם לפרדס על ימכן מלא קריסור בשר ויין. כן, אנחנו רוצים רק לעורר את השאיפות. אין כוונת השיעור הזה לבוא לגרום לאף אחד עכשיו באופן מעשי לפתוח איזה ספר ולהתחיל ללמוד. שזה הגבלות, וצריך, אני חוזר עוד פעם, הגבלות, וצריך לקבל מרב, ואדם לא עושה את זה לבד, ואחד ההגבלות גם כן שאדם יהיה נשוי, בסדר? אז ללמוד בצורה מסודרת, אחד ההגבלות הכי משמעותיות, זה שאדם יהיה נשוי, זה דבר שהוא מאוד מקרקע, מחבר למציאות, בסדר? אז לא, אין הכוונה עכשיו מפה לצאת עם השלכות מעשיות, אבל ליצור שאיפות, שני דברים הכוונה, עוד מעט נמשיך, אבל אני רוצה, שני מטרות, מטרה אחת להבין שכל מה שאנחנו עוסקים, בלימודי האמונה, זה עיסוק בפנימיות התורה בצורה יותר נגלית. בסדר? זה תחילת החדרת, מאוד משמעותית כבר, כן? להחדיר רוח חיים בתוך כל העולם הנגלה של התורה. מה שהולך וקורה בעשרות השנים האחרונות בעם ישראל בצורה מדהימה, בקצב אדיר, כמה הלימודי האמונה הולכים ומתפשטים ותופסים מקום מאוד מאוד עמוק בעם ישראל. אבל ברמה עמוקה יותר, אצל תלמידי החכמים, לא להישאר רק ברמה הזאת של לימודי אמונה, ליצור שאיפה, כל אחד בזמן שלו, בזמן המתאים ובהדרכה המתאימה, לבוא ולעסוק ממש גם במקור של הדברים, סתרי תורה, כמובן ששלבים, כמו שגם פה הזכיר חיים וטל, לעסוק בתורה נגלית קודם, בעוד גמרא, בבקיאות, בעיון, הלכה, משנה, וכו'. אז יש שלבים ויש הדרכה ויש הכל, אבל שאיפה, כן, ודאי צריך להתחיל לבנות את השאיפה. אף אחד גם מצד שני, גם אסור לו להגיד, זה לא שייך אליי. שייך, מי שזוכה להיות תלמיד חכם, זה שייך אליו. נכון? צריך לראות מה הזמן המתאים, ואיך מה צריך לבנות בדרך, אבל את השאיפה צריך לבנות אותה. אז אדם שלא יגיד שאני כן לא אעסוק, לפני שעסוק בתורה משנה ותלמוד, הרי זה דומה לנשמה בלתי גוף, כן? אי אפשר. ללמוד סתרי תורה בלי שאדם למד כמו שצריך, שנים על גבי שנים, ועסק בעמל, בצד הנגלה של התורה, של משנה, תלמוד, הלכה, אז זה יהיה נשמה בלי גוף, שאין לה שכר או מעשה בחשבון, עד היותה מתקשרת בתוך הגוף, ביותו שלם מתוקן במצוות התורה, בתרג מצוות, זה גם נקודה חשובה. אם יודעים סתרי תורה, צריך הקפדה בתרג מצוות, כי בסוף התורה הקדושה היא חייבת לרדת לכל הצדדים המעשיים, כל העולם, עולם ההלכה, לדייק בפרטי ההלכות, כן? לא לזלזל חס ושלום באף פרט, כי אי אפשר לעסוק באור בלי שורד לפרטים, זה בחינת חס ושלום, מה שחזל אומרים, שהלומד שלא על מנת לעשות, אדם שעוסק בצד הפנימי של התורה, הוא אומר, אני לומד אמונה, והלכה, בסדר, לא, זה לא נכון. ועוד פעם, זה נשמה בלי גוף. וכן בהפך, יש גם צד שני, ביותו עוסק בחוכמת המשנה והתלמוד בבלי, ולא ייתן חלק גם אל סודות התורה וסתרע, כי הרי זה דומה לגוף היושב בחושך, בלתי נשמת אדם, נר השם, המהירה בתוכה, באופן שהגוף יבש, בלתי שואף ממקור חיים. זה מה שאמר הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, דהילן דינו עבדי להוראית היבשה, ולא בא נשתת בחוכמת הקבלה. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש, זה ביטוי קשה מאוד, כן? שמי שרק עושה את זה בצד הנגלה, ולא מעניין אותו בכלל, הצד הפנימי הנסתר, לא מדובר. זה שאדם שעכשיו בשיעור ה', והוא אומר, אני עכשיו עוסק בצד הנגלה, ואני לאט לאט, ואני אגיד, בסדר, זה משהו אחר. אבל אדם שאומר, כאילו, זה לא שייך אליי, אני רק עוסק בצד הנגלה, זה כמו מי שעוסק בגוף, בלי נשמה. בסדר, זה ודאי שזה דבר צריך תיקון. ואל יאמר אדם, טוב, עכשיו דילגנו פה, בסדר? הוא אומר, יש כל מיני מימרות, כן, שזה דברים מאוד עמוקים, ובעולם הזה קשה להבין אותם, רק לעתיד לבוא וכו'. אל יאמר אדם, אם כן, מעתה אני פטור, מותר להתעסק בחוכמה הזאת עד לעתיד לבוא, כי בעולם הזה אין כוח להיות עם. וזה אצלי פירוש המשנה, אמר בשם בן לוי, בכל יום ויום בת כל יוצאת מהחורב מחרדת ואומרת עולם לבריאות מלבונה של תורה, כי בלי ספק, ביותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה, ושק ושת כסותה, וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו, הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם, אין אלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריאות מלבונה של תורה, ואינם עוסקים בחוכמת הקבלה שנותנת כבוד לתורה. כי הם מעריכים הגלות, וכל הרעות המתרגשות לבוא אליו בעולם, כנ"ל, מאמר שהתחל מקדמותינו, וזה עצמה בת קול, המכריז בכל יום. נאמר את הפסוק, קול אמר קרא וכו'. אז אומר שהבת קול הזאת, מה זה אלבונה של תורה? הרב חיים אביטל אומר, מה יתקן את אלבונה של תורה? זה עסוק בצד הזה של התורה. בלי זה, התורה בצד החיצוני לא כל כך קשה יותר לראות למה היא כל כך, איפה החידוש הגדול שלה, לעומת להבדיל תורות אחרות, בסדר? כמובן שגם בצד הנגלה יש חידוש גדול. אבל אומר, עיקר הכבוד של התורה יופיע מזה שיואר באור תורה פנימית, ואז זה לא יהיה בכלל אותו ציר כמו שום חוכמה אחרת. אנחנו כמובן, יש לנו אמונה, גם אם אנחנו לא רואים את הצד הפנימי, בכל פסיק, בכל מילה של התורה, בכל פסוק, בכל משנה, בכל הלכה, שהכל מלא 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 אורות חיים, גם אם אנחנו לא רואים אותה. אבל כדי שלא רק זה יישאר ברמה האמונית שלנו, אלא משהו שיוכר לכל, כן, הכבוד של התורה, זה דבר שתלוי בהופעה הזאת שלנו. אוי לאוזניים שכך שומעות, ואוי לעיניים שכך רואות. עדותו יתברך עלינו, ואין לנו לב לדעת לחזור להתעסק בחוכמה הזאת, להחזיק יתברך, כמו שנאמר, והביט ואין עוזר, ושתומם ואין סומך, והוא ביותנו עסוקים בחוכמה הזאת, כי על ידת התקרב הגאולה. כביכול, ישועתה לשכנת עוזו, היינו ממהרים לעצמך. כי הכל תלוי בעסק החוכמה הזאת, ומניעתנו ולהתעסק בה, היא גורמת איחור ועיכוב בניין בית מקדשנו ותפארתנו. כי אין לו לקדוש ברוך הוא קורת רוח בעולמו, אלא כאשר עוסקים בחוכמה זו. כמו שאמר בתלמוד, בכל אותם המעשים של רבי אברהם בזכאי, של רבי זר בן ערך, כולי, שהיו דורשים במעשה מרכבה, ירדה שכינתו יתברך, סבבה כל האילנות. מה שאין כן, ביותם עוסקים בפשטים. כן, הוא מביא מהגמרה, שהגמרה מספרת, ובסכת חגיגה, אני חושב עוד, שכשהם למדו פשט תורה, הכל היה רגיל. אבל כשעסקו במעשה מרכבה, ירדה אש, שכינתו וסבבה את כל האילנות מסביב. ידוע גם על שמעון בר יוחאי, ביום שהוא נפטר, סבבה אש את כל הבית, שהוא יעסק בגילוי סתרי תורה. מה זה האש הזאת? זה ביטוי של קורת רוח שיש לקדוש ברוך הוא, יש פה הופעת שכינה, כמו כביכול האש שיורדת, נכון, פרשת שבוע, יורדת מהשמיים, לא פרשה עכשיו, אלא פרשיות של הקמת המשכן, יורדת מהשמיים ואחרי שעם ישראל עושה את העבודה, כביטוי של קדוש ברוך הוא שמח במעשים של עם ישראל גם פה, שיש סבבה את כל האילנות, זה ביטוי למה דווקא הקורת רוח של הקדוש ברוך שעוסקים בצד הזה של התורה. והגם שציווה לרבי אבא שיכתוב וביות שיכתבם באלם גדול, כאילו נכתבו כלל דמי. אם כתבו את הדברים האלה בצורה כל כך נעלמת, כשלומדים מאמר בזוהר הקדוש, אתה לא מבין בכלל, כאילו, אתה אומר, אתה קורא, מדי פעם יש סיפור קצת, בסדר, זה סיפורים נחמדים, אבל ויש דברים כל כך עמוקים שאתה לא מבין כלום כמעט מה שאתה קורא. מעתה יוכל אדם להקשות על דברינו אלה ולומר, אם כן רבי אבא תרח לחינם ללא צורך, לכתוב לו לכתובים וחתומים, אז מה זה עזר? אז כאילו כתב, אבל לא מבינים את זה. עכשיו שימו לב מה הוא כותב. אמנם תשובתך וצידך ממאמר בתיקונים הנ"ל, דבדרה בתרה התפרנסון מאי חיבורה ועתיד להתגליה. כן, הוא אומר שבדור האחרון התפרנסו מאותו חיבור והוא עתיד להתגלות. זאת אומרת שיבוא דור, דור של גאולה, שמהלימוד הזה כן התפרנסו ממנו, שהוא כרגע בגלות הוא חתום, ורק לומדים אותו בצורה בלי להבין כל כך, או להבין בצורה מאוד חיצונית, יגיע הדור שהדברים ילכו והתגלו. וכן מאוד מאמר, דעתיד כולה היה להתחדש על ידי משה נביאה בדר הבטרה, כן, על ידי משה רבנו, הכל עתיד להתחדש בדור האחרון, ויש פה איזה מאמר שהרב שמואל אליהו והרב מרדכי אליהו, הוא גם כן, אני שמעת הרב שמואל אליהו שהזכיר אותו, כד יהיה קריב ליום המשיחה, שיהיה קרוב לימות המשיח, אפילו רב ידעל מה זמינין להשכח הרזין תמירים דחוכמתה. אפילו, מה זה רב ידעל? מה? התינוקות, כן? אפילו התינוקות ידעו לדבר על דברים פנימיים. היום אנחנו רואים את זה, כן? תינוק בשיעור א', ועוד לפני זה, בשבעה תיכונית, יודע לדבר על מושגים פנימיים. בסדר, כמובן שמבין את זה ברמה עדיין פחות, אבל יודע לדבר מה זה מושג של שכינה, מושג של סגולת ישראל, מושג של אוויר ארץ ישראל מחכים, מושג של קדושה פנימית, של כל מיני דברים שפעם, כאילו לא דיברו רק, הבינו את הדברים הנגלים, את הדברים הפנימיים, מושג של אין סוף, שם יודעים, חוכמה בינה ודעת, כל מיני יודעים לדבר על המושגים האלה. ברור שלהבין, יש בזה מדרגות, לגבי מדרגות, וגם אדם שלומד 100 שנה, אדם לא גמר להבין את כל המשמעות הפנימית של זה. אבל זה מושגים שפעם הם היו אומרים אותם ככה בלחישה, בצד ככה, באימה, בהירה, רק למישהו שכאילו יודעים שהוא הגון וראה שמיים. והיום אפשר לדבר עליהם מושגים בהתוועדות, בישיבה תיכונית, לדבר על מושגים כאלה, ברמה כזאת או אחרת. וגם תינוקות כמונו, כן, שבקושי לומדים, בקושי יודעים משהו ב, כן, בתורה הנגלית, שומעים שיעור, ועכשיו יכול להביא ראש הישיבה בשיעור, להביא איזה זוהר קדוש ולהסביר על פי זה משהו, או לדבר על, 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 על כתבי הרב זצ"ל ולהסביר כל מיני מושגים פנימיים כמו ליקוט ניצוצות ומושגים של, של התבשמות העולם וכל מיני מושגים, כן, שאנחנו מדברים עליהם, שמושג האמת והשלום, מושג פנימי. היום מדברים עליו בישיבה, כאילו זה אז זה לא כי אנחנו גדולים, לא כי אנחנו מה אנחנו, אבל זה בארץ ישראל ובדור של גאולה אומר הזוהר הקדוש שאפילו תינוקות אנחנו יכולים להיות רגועים, אפילו שאנחנו תינוקות, כתוב בזוהר הקדוש שאפילו תינוקות ידעו לדבר על דברים פנימיים. אתה מבין, זה דבר שהוא קשור, הוא נובע מהגאולה, והוא גם מביא את הגאולה, אומר רב חיים ויטל. לכן בראות רשב"י ז"ל ברוח קודשו עניין זה, ציווה לרבי אבא לכתוב ספר הזוהר בדרך אליהם, להיותו מוצנע למשמרת עד דור אחרון, קרוב לימות מלך המשיח, כדי שבזכות המתעסקים בו תצמח הגאולה בימינו בעזרת השם. כמו שכתוב בזוהר ויחי, אני רוצה שכתוב כך צנצנת אחת מפני שם מלוא העומר. כן, מה זה, הזוהר הקדוש אומר, מה זה שמשה מצווה את אהרון, או שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, ואז עכשיו אומר, קח צנצנת, קח את המן, תשים אותו, כן, תצניע אותו למשמרת. אז אומר הזוהר הקדוש, זה אותו דבר, גם הכתיבה של פנימיות התורה, זה כמו אתה לוקח את המן, את המזון האלוקי העליון הזה, מניח אותו למשמרת, למרות שכל הגלות לא ידעו מה לעשות. מה זה לא ידעו? ילמדו אותו, יקראו אותו, אבל לא יבינו מה הוא אומר. אבל יגיע הדור שעכשיו יוציאו אותו החוצה כביכול, ויתחילו הדברים להתגלות, ואומר רב חיים ויטל, דברים ברורים, כן? לא משאירים מקום לספק, כן? כדי שבזכות המתעסקים בו תצמח הגאולה בימינו בעזרת השם. להבין שבזכות העיסוק בזה צומחת הגאולה. אני אומר עוד פעם, העיסוק בזה זה לא אומר רק לפתוח ספרים לזוהר הקדוש ואריזה. לימוד כתבי הרב זצ"ל ולימוד חסידות ועוד כתבים של שפת אמת ועוד ועוד כהנה וכהנה. אומרים שהיום בימינו הם באמת ברחבים מאוד. זה עיסוק בתורה הזאת. צורה מולבשת, צורה יותר קרובה אלא להבנה שלנו. זה קודם כל, כל מה שאנחנו עושים וכל מה שאתם לומדים, אנחנו זוכים להיות שותפים לקרב את הגאולה בלימוד התורה הקדושה, בלהביא את הלחלוכית החיים של התורה, את האור, הרצית של התורה לתוך העולם המעשי שלנו. קודם כל בתודעה שלנו, אחרי זה לעולם המעשי בכלל. אבל יש פה עוד שאיפה יותר גבוהה שצריך להתחיל לבנות אותה, שזה גם עיסוק ממש בדברים האלה בצורה יותר עמוקה, ולראות שם כל אחד בדרך הראויה. טוב, בהמשך פה בפסקה האחרונה שלא נקרא אותה עכשיו, הוא אומר, בכל דור היו שכרידי סגולה שעסקו בזה, אליהו נביא התגלה אליהם, מביא הרייבד, והרמב"ן, והרקנטי, כן, הרקנטי פה הוא מביא את זה, ורבי יצחק סגי נאור, וכולי, רבי עזרא, רבי עזריאל, וכולי וכולי, מביא פה הרייבד, שהוא כותב, כן, הרייבד עצמו בספר השגותיו לרמב"ם, על הלכות לולב, לגבי דין הדס שנקטם ראשו, שהוא קשר, אומר הרמב״ם, השיג עליו הרייבד ז"ל וכתב, אמר אברהם, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים ואלינו שהוא פסול. אומר, זה לא ביטוי מליצי, אומר, זה חלק מהרוח הקודש שהייתה לו בלימוד פנימיות התורה, ואלינו שהוא פסול. עכשיו, אז הוא מראה, הוא אומר שיש תמיד היחידי סגולה, אבל עיסוק של כלל ישראל, של תלמידי החכמים בצורה רחבה בדבר הזה, שדבר מביא את הגאולה, זה דבר שהוא שייך במיוחד לדור האחרון. רב חיים ויטל כותב את זה לפני 450 שנה, פחות או יותר, יותר קצת, קרוב ל-500 שנה. ואנחנו בדורנו רואים את זה מול העיניים, בסדר? זה דברים שהם רואים שזה מתממש, כן? שאפילו נערים, אפילו כן, כמו שהזכרנו קודם, וזה קריאה, כן? רב חיים ויטל אומר, זה קריאה לעסוק. בסדר? אז נמשיך בקריאה הזו קצת בעזרת השם פעם הבא ועוד כמה פסקאות של רב זצ"ל, אבל נסכם רק מה שראינו היום, שגם הגילוי של סתרי תורה הוא מכוח כוחה של ארץ ישראל, כמו שראינו, כן, שאלתם מה נעשו במענה הישועה, אומרה שהתגלו רזי תורה שהשתקחו בבבל, וראינו, כן, אוריה, אוויריה, זה אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אומר הרמח"ל, שפה יכולים לגלות רזי תורה, ועוד, ועכשיו התחלנו לראות קצת גם זה, שזה לא רק שהם מתגלים מכוחה של ארץ ישראל, אלא גם אנחנו צריכים לפעול בגילוי שלהם, לעסוק בדברים האלה, כמו שהרב בעצמו קרא לזה בהמון המון אגרות, ועסק בזה בעצמו, לא רק קרא, אלא עסק בזה בעצמו, לכתוב כתבים שהם מגלים רזי תורה בשפה שאנשים פשוטים יכולים להבין יחסית, ואנחנו קוראים לזה הלאה, להמשיך עם זה הלאה, כל אחד ברמה האישית שלו, שוב, בהדרכה, בסדר הראוי, ונעצור בזה, נמשיך מה. אז מי שרוצה להביא לי את הדפים לשמור, מי שרוצה...